היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום שלישי, פעמיים כיתו ותכף נבין למה. באולפן אני איתן אבריאל, הפעם בלי סמי פרץ שיהיה איתנו, טלפונית. וכן, בין שנרצה או בין שלא נרצה, אנחנו שוב נידרש היום לעסוק בכלכלת מקרו, פשוט כי ב-24 שעות האחרונות נחתו על הכלכלה שלנו שורה של נתונים שמציגים תמונה שונה ממה שחשבנו עד כה על המשק הישראלי. הנתון הראשון פורסם לפני כשעה וחצי שעתיים, זינוק חד בתוצר של המשק ברבעון השני של השנה, גידול של כמעט 7% בחישוב שנתי לכלכלה הישראלית, מול תחזית פחותה הרבה יותר של 2.5% על פי הקונסנזוס של כל הכלכלנים של הבנקים ובתי השקעות שנערך על ידי הצוות של סוכנות בלומברג. הנתון השני, אנחנו כבר יודעים אותו, מי שמתעניין בכלכלה, הוא עלייה חדה באינפלציה ונסיקה של מחירי הדיור. ולכן השאלה הגדולה היא, האם נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, יאלץ אותה להעלות את הריבית בשיעור חד יותר ממה שהוא תכנן עד היום, אולי של 0.75%, ואולי אפילו של 1% שלם, החלטה שהוא יקבל כפי שצריך, לפי העיתוי הקבוע, בשבוע הבא. אז כדי להבין ולנסות לנתח את כל המספרים הללו והמגמות הללו, אנחנו נדבר עם סמי פרץ, כרגיל, ואנחנו נדבר גם עם כלכלן בית ההשקעות מיטב, אלכס ז'בז'ינסקי, כדי לקבל ממנו את התחזית המעודכנת שלו לתוואי הריבית השקלית, לאור כל הנתונים החדשים הללו. אנחנו מתחילים. היי סמי פרץ.
שלום איתן.
היום מהבית, אני מקווה בשבילך, או מכל מקום שבו אתה נמצא, שאיננו פה לידי באולפן, אבל זה לא אומר שהענייני הכלכלה יגעים, כי ממש בעצם ב-24 שעות האחרונות נוחת עלינו מבול די רציני של נתונים מקרו-כלכליים, מהכבדים והפחות נעימים, אבל באמת הם מציירים תמונה שהיא שונה מהתמונה של המשק הישראלי, נניח לפני שבוע, שבועיים. אתמול הנתונים הבאמת יוצא דופן על זינוק באינפלציה, אינפלציה בכמעט כל סעיף ובעיקר בדיור עם 18% עלייה במחירי הדיור בשנה האחרונה. והיום זינוק חד מאוד, הרבה יותר גדול מהצפוי של התוצר המקומי. זאת אומרת שהפעילות של המשק בכמעט כל דבר, בצריכה פרטית, בצריכה עסקית, בהשקעות, ברכישה של מכוניות, כל דבר עלה יותר ממה שחשבנו. אז אתה לוקח את כל החבילה הזו, מה התמונה שאתה רואה?
אז תראה, זה באמת תמונה שיש בה כאילו סתירה. אתה אומר, מצב הכלכלה או מצב החשבונאות הלאומית או מצב המקרו מעולה, המצב שחווים הצרכנים, או לפחות חלק מהצרכנים, נאמר זאת כך, הרבה פחות מעולה, וזה בגלל כמובן יוקר המחיה. עכשיו, אפשר לטעון שחלק גדול מההתחממות של הכלכלה והצמיחה, ורואים את זה גם בנתונים של הצריכה הפרטית שהיא מאוד גדולה, נובעת מכך שלאנשים יש כסף והם מוציאים אותו והם נוסעים לחול והם קונים מכוניות והם קונים דירות, אז לכאורה מה אתה בא בטענות? אבל צריך לזכור שזה לא כל האוכלוסייה, זה חלקים מסוימים באוכלוסייה, עשירונים יותר גבוהים, חלקם קשור עדיין אולי להשפעות של קורונה, אנשים שרוצים לפצות את עצמם על תקופה שהם באמת לא בילו ולא נסעו, אז נוסעים וזה חופש וזה קיץ וכולם רוצים לטייל וליהנות. אבל הנושא של יוקר המחיה, אני חושב שהוא מתחיל להיות בעיה, לא יודע אם אסטרטגית, כל דבר היום זה אסטרטגי.
אבל פוליטית. בעיה,
כן, בעיה מאוד חמורה, בעיקר מחירי הדירות, כמו שאמרת, 18% בשנה, במונחים כספיים, זה כמעט התייקרות של 300,000 שקל תוך שנה. זה אומר שמי שרוצה לקנות דירה...
על דירה ממוצעת, ואם דירה לא ממוצעת זה הרבה יותר.
ברור. אז מי שרוצה לקנות דירה צריך להביא הרבה יותר הון עצמי, הוא צריך לשלם החזרי משכנתה יותר גדולים, וגם מאחר ויש אינפלציה וצריך לטפל בה, אז הריבית תעלה, וברגע שהריבית תעלה, אז גם ההחזרים החודשיים ילכו ויגדלו.
אני הולך איתך צעד צעד, אנחנו מציירים יחד תמונה של מדינה עשירה, אבל אזרחים, או לפחות חצי מהאזרחים, 60% מהאזרחים, אזרחים עניים, לא יכולים לקנות דירה, הכל עולה, בפועל רמת החיים יורדת, כשדווקא הפעילות הקטנה, הכלכלית הכללית, בסך הכל, עולה. אז אם זה המצב, זה אומר שיש איזשהו פלח מהאוכלוסייה, אולי עשירון עליון, אולי שני עשירונים העליונים, אולי זה מצטבר בעיקר אצל המאיון העליון, ששם המצב כנראה פנטסטי, אבל על מי שמרוויח קרוב לשכר ממוצע, או שכר חציוני, או שכר מינימום ומטה, איכות החיים יורדת, רמת החיים יורדת.
נכון, החוויה של אנשים באמת ברמות שכר, נגיד ממוצעות, פחות וקצת אולי יותר, מה שנקרא מעמד ביניים ומעמד ביניים נמוך, החוויה היא של עלות מחיה שהולכת וגדלה, החזרי משכנתה שהולכים וגדלים, כל דבר יותר יקר, תסתכל גם על מדד המחירים לצרכן, זה בא לידי ביטוי כמעט בכל סעיף אפשרי, חינוך ותחבורה ובריאות.
זינוק בשכר דירה למי שאין דירה.
נכון, זה נוג בשכר דירה, וכרגע גם כשמחירי הדירות עולים, זה בכלל יכול להשתרשר יותר ויותר, ואתה יודע מה, אנחנו נבלה בחודשים הקרובים לא מעט בקמפיינים של בחירות שעוסקים סביב הנושא הזה של יוקר מחיה, ויהיו חילופי האשמות בין מי שהוריש לממשלה הזו יוקר מחיה גבוה, בין מי שנמצא בממשלה הזו ולא הצליח לבלום את העליות, ואפילו מחירי הדירות זינקו בתקופתו, ואתה יודע מה, אפשר להגיד לכל אחד יש לו נקודות שהוא יכול לזקוף לזכותו ולרעתו, ואני חושב שבנסיבות האלה מי שכבר לא יכול לשבת על הגדר זה נגיד בנק ישראל. הוא נוקט, פרופסור אמיר ירון, הוא נוקט מהרגע שהוא נכנס לתפקידו כמעט לפני 4 שנים, מדיניות של כל מה שקשור בשוק הדירות, זה במגרשה של הממשלה. היא זו ששולטת בקרקעות, בתכנון, בשיווק, במיסוי, בתמריצים, ולכן היא צריכה לייצר את ההצע הנכון כדי לבלום את העלייה במחירי הדירות. אלא מה? ברגע שמחירי הדירות מזנקים בכזה שיעור, וברגע שאין ממשלה מתפקדת, וספק גם אם תהיה בשנה הקרובה, אני לא יודע להגיד לך שאחרי הבחירות תהיה ממשלה עם אופק שתוכל לפעול, גם אם היא תוכל לפעול, ייקח זמן עד שהיא פועלת, בינתיים מי שקונה דירות פשוט מוכן לשלם את המחירים שדורשים ממנו, והמחירים האלה לא נעצרים. ואני חושב שנגיד בנק ישראל צריך קצת לחזור למדיניות של שני קודמיו, בעיקר של פרופסור סטנלי פישר, שבא ואמר תנודות חדות בשוק הדירות, יכול להיות שהן טובות לזמן מסוים, במובנים רבים הם מייצרים איזושהי בועה, מייצרים איזושהי פצצת זמן, שמתישהו תתפוצץ פה. ולכן לבנק ישראל יש כל מיני כלים, נכון שהוא מעלה את הריבית, אבל יכול להיות שהוא צריך להפעיל יותר כלים כדי לדכא קצת את הביקושים לדירות, אולי כלים עדינים, אני לא אומר שצריך להפעיל פה פצצות אטום, אבל כלים עדינים כדי לבוא ולהגיד, הממשלה אמנם לא מתפקדת ואין לה יכולת כרגע להוציא רפורמות לפועל, וגם תמיד לוקח זמן בדברים האלה, אבל אני חושב שזינוק כזה חד במחירי הדירות, יכול להרער פה משהו ביציבות הפיננסית, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד משברים, קשורים לנדלן ולפיננסים.
האם בעצם, עם כוכבית שהוא לא הנגיד היחיד שמוצא את עצמו במצב הזה, כמעט כל הנגדים בחול במצב לא מאוד שונה משלו, האם בעצם הנתונים של ה-24 שעות האחרונות לא מראים ומוכיחים שהנגיד פעל לאט מדי, מעט מדי ומאוחר מדי? היה עדיף לו בדיעבד שיעלה את הריבית בצורה יותר משמעותית כבר לפני שנה, כבר לפני חצי שנה. אולי אם הריבית היום הייתה כבר שנה ברמה של 2%, לא היינו רואים את הזינוק הזה במחירי הדיור, לא היינו רואים את האינפלציה כבר מתחילה להתקרב לרמה שהיא בארצות הברית ובאירופה. אתה יודע, וגם אולי לא ראינו את התמונת ראי של הצד השני, שזה באמת השתוללות של צריכה.
נכון, אני חושב שבאמת הנגיד יכול להיות קצת יותר אגרסיבי. כל העניין של המוחר מדי, יש פה איזה נתון שקצת כאילו התערבב לו, הוא חשב שאינפלציה, הוא ועוד כמה נגידי בנקים כן. בעולם חשבו שאינפלציה זה מופע חד פעמי, שעוד קשור לקורונה, ותכף חוזרים לנורמליות הרגילה, ואז באה מלחמה באוקראינה ושיבשה הרבה מאוד דברים בנושא של יוקר מחיה, של נפט, של אנרגיה, של צמיחה וכולי. אבל אם הוא צריך לקחת את הנתון של אתמול, שזה אינפלציה יותר גבוהה ממה שדיברו עליה, ואת הנתון של היום, שזה צמיחה יותר גבוהה ממה שחשבו, די ברור מה התשובה לשני הדברים האלה, פשוט ריבית גבוהה יותר. צריך לצנן פה קצת את המחירים, את העלייה במחירים, ואני חושב שבגלל שאין לנו ממשלה תכלס עד קרוב לינואר, האחריות עליו הרבה יותר גדולה מתקופות רגילות, נגיד, שבהם ממשלה והוא ומעסיקים וכל השחקנים במשק יושבים יחד ואומרים, אוקיי, אז מה עושים? אגב, צריך להזכיר לך שאינפלציה כזו תייצר לחצי שכר מאוד כבדים על הממשלה הבאה במגזר הציבורי, ידרשו תוספת יוקר, גם זה יכול להיות משהו שיתדלק אינפלציה.
בוודאי.
לכן נראה לי שהחיים שלו הולכים להיות יותר קשים של הנגיד, והוא צריך להיות יותר אגרסיבי.
לא רק של הנגיד, תשמע, גם של הפוליטיקאים, הם לא יכולים להתחמק מהעובדה העובדה שאנחנו נמצאים בממשלת מעבר, ושלוקח זמן עד הבחירות, ואחרי הבחירות בכל התהליך של גיבוש הקואליציה, הם בכלל יצליחו לגבש דבר כזה, לא פותר אותם מהעבודה שלהם, אתה יודע, הם יכולים לעשות דברים, הם הוכיחו בממשלות מעבר שהם יודעים להתמודד עם משברים, אפילו אולי לא רע, למשל בתחום הקורונה בהתחלה, ראית את המדינה עושה דברים מאוד דרמטית, ואלה היו ממשלות מעבר, זאת אומרת, אין להם פטור מלא מלהתמודד עם הדברים האלה, שהם בחלקם חדשות טובות, משק צומח, תעסוקה מלאה, מחסור של עובדים, אבל בחלקם גם בעיות אצל מגזרים מסוימים די גדולים של הציבור. זאת אומרת, אם ידעו לחלק פה כמה מאות מיליארדים של שקלים בקורונה, שבדיעבד הסתבר שאולי זה לא היה כל כך חמור, אז אפשר יהיה לעשות גם דברים עבור מי ש, אתה יודע, מתקשה לגמור את החודש, באמת.
אבל זה העניין, איתן, אתה יכול להגיד, במשבר הקורונה, הפתרון לבעיה שנוצרה, זה הרחבה תקציבית, הממשלה נותנת כסף למי שצריך, למי שאין לו עבודה וכולי, כן, לעסקים.
כן, מסיים את זה בקופסאות.
פה זה לא יעזור שיתנו יותר כסף, אם תיתן יותר כסף אתה תגביר דווקא את הביקושים ואת הצריכה, ויכול להיות שהמחירים גם יעלו. פה צריך ארגז כלים
מסוג אחר, ודאי.
לא, מסוג שונה, דווקא אולי אפילו מסוג מרסן, גם של מחירים וגם של אולי של הפעילות הכלכלית באיזושהי צורה, ואני לא רואה שום ממשלת מעבר שמנסה לעשות את זה בתקופת בחירות. למה לרסן? למה לא לשחרר עוד קצת כסף? למה לא להקל על הציבור? לכן יש פה באמת איזו סיטואציה נורא נורא מיוחדת שבעיניי שמה את הרבה יותר כובד אחריות על בנק ישראל, למרות שהוא יכול להגיד לך, לי יש תפקידים מסוימים, אני עושה את התפקידים שלי, השאר זה ממשלה, 100%, אתה מאוד צודק, רק מה, בהינתן שאנחנו נמצאים באיזה סחרור פוליטי, כבר 3 שנים של עוד בחירות ועוד בחירות, ואין אופק לאף ממשלה, באמת אופק ממשי ל4 שנים, זה מחייב פשוט הבנק המרכזי להיות הרבה יותר hands on על הנושא הזה.
אני מסכים איתך, אני רואה את הדברים בצורה די דומה. אני רק מזכיר לשנינו שהיינו בסרט הזה, היינו בסרט הזה עם הנגיד הספציפי הזה. הוא בעצם נכנס לתפקיד לפני, ממש לפני תחילת, או תוך כדי ההתחלה של היציבות הפוליטית שמאפיינת את השנים האחרונות. הוא פעם, פעמיים ושלוש התייעץ איתי, ולדעתי גם איתך, בשאלה הזאת של איך אני עובד מול פוליטיקאים שכולם נמצאים בקמפיין אחד אינסופי ומתגלגל, ושאין יכולת של הממשלה האמיתית לעשות דברים. עד כמה אני לוחץ ובאיזה נקודה אני אהפוך הוא ממש שואל את עצמו ושאל את עצמו, אז אני אהפוך לאיזה מין אחד כזה שמטריע זאב זאב, אבל אף אחד לא מקשיבים לו, ובסוף המילה שלו תישבר אם הוא כל הזמן יבוא ויזהיר, וכל הזמן יבוא וירתיע, ובסופו של דבר זה רק יהיה הפרעה לכל הפוליטיקאים, והם, אתה יודע, ינסו לפגוע בחשיבות של המילה שלו, אז הוא היה מאוד זהיר עם הנכס הזה. אבל בסופו של דבר, את התוצאות אנחנו רואים, את הקורונה עברנו, אוקיי, כמו כולם, השאלה הפעם אנחנו נדע מה לעשות, לפני שהעסק הזה פה מתבדר לשתי מדינות, לשני עמים.
כן, אני מסכים איתך שהוא מאוד זהיר, הוא מאוד, אתה יודע, סבלני כלפי כל האירועים הפוליטיים, והוא מנסה לא לדחוף את הראש שלו לשם, הוא באמת לא צריך לדחוף את הראש שלו לשם, אבל אני חושב שאם אנחנו אומרים שהתפקידים המרכזיים שלו זה יציבות מחירים ויציבות משקית וצמיחה משקית, אני חושב בסדר, המשק צומח וזה על הכיפק, אבל המחירים כבר לא יציבים, מעל 5% זה לא יציבות מחירים, ואם אתה מסתכל על שוק הדירות, אז בכלל לא יציבות מחירים, ושם גם יכול להיות תמיד פוטנציאל למשברים, משברים פיננסיים, אנחנו יודעים הרי שהרבה מאוד מהמשברים קשורים למינופים מאוד גבוהים, מינופי אשראי מאוד גבוהים, בטח לשוק הנדלן, נראה לי שבשיחת ריבית הקרובה בבנק ישראל, אני חושב שיצטרכו להקדיש פרק יותר נרחב לסוגיית הדיור, בהינתן שעד ינואר, לפחות עד ינואר, אין פה ממשלה יציבה שיכולה לעשות משהו משמעותי כדי לקרר את השוק הזה.
בסדר. בוא, אנחנו נמשיך מפה בלעדיך, בשיחה עם כלכלן אחד או שניים, כדי לנסות לראות איך הם רואים את התמונה, ולנסות לפענח איזה שהם ציפיות קדימה לקראת, באמת, הכרזת הריבית של אמיר ירון בשבוע הבא. סמי, תודה. מחר נתראה.
תודה רבה, בהחלט.
שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום, איתן.
כלכלן הראשי של בית השקעות מיטב. תשמע, אנחנו מדברים בכל התוכנית הזאת רק על הנתונים הכלכליים של ה-24 שעות האחרונות, אז ככה הציבור והמאזינים שלנו מתחילים לעכל אולי את הזינוק ביוקר המחיה ובאינפלציה אתמול, ובעיקר מה שככה ממש דוקר את העין, הזינוק של 18% במחירי הדירות. אבל מול כל זה, אנחנו רואים גם היום, נתונים מהיום בצהריים, על פעילות כלכלית מאוד חזקה של המשק הישראלי. אנחנו רואים זינוק בתוצר, זינוק בצריכה הפרטית, זינוק בהשקעות, זינוק ברכישה של כלי רכב, כל מספר יותר גבוה מהתחזית. אז בואו נתחיל עם, עם הדבר הבסיסי. הריבית כבר עולה, היא כבר 1.25%. איך זה שגם ברבעון השני של השנה יש לנו עלייה, אפילו קפיצת מדרגה בפעילות הכלכלית בכמעט כל תחום?
בסך הכל אני לא חושב שזה צריך להפתיע מאוד, כי משק הישראלי מאז תחילת הקורונה הוא די הצטיין מבחינת הצמיחה. אני עוד לא הספקתי לבדוק, אבל לדעתי אולי צמח בקצב הכי גבוה מכל המדינות המפותחות וגם אולי מתפתחות ברבעון השני מאלה שפרסמו תוצאות. גם לא רואים כל כך סימנים של האטה במשק, אם מסתכלים על האינדיקטורים השוטפים. בסך הכל הצריכה נמשכת, אנשים נוסעים לחול, קונים דברים, ולכן המספר גבוה באמת, אבל זה שבמשק יש צמיחה, זה לא אמור להפתיע.
היה איזה שינוי מתודולוגי כלשהו, יכול להיות שהוא חלק מההסבר, בוא נגיד, לנתון המפתיע, או שהשינוי המתודולוגי הזה הוא בשוליים?
לא, השינויים האלה מתרחשים מדי פעם, הלמ"ס משנה קצת חישובים, אבל זה לא משנה את המהות שהמשק צומח, וצומח בקצב יחסית גבוה.
טוב, בוא נעשה סימולציה קטנה של הישיבה של הוועדה המוניטרית שתתכנס בשבוע הבא במשרדי בנק ישראל בירושלים, ובסופה הם יחליטו על עליית הריבית, כי אנחנו יודעים שהריבית במתווה של עלייה. התחזיות היו עד עכשיו, ללא הנתונים של אתמול וללא הנתונים של היום, לעלייה של כחצי אחוז, בדומה לפעם הקודמת. האם הנתונים האלה לוקחים אותנו לכיוון של עלייה של 0.75% או אפילו אחוז שלם?
כן, שני הנתונים שהתפרסמו אתמול והיום בהחלט משפיעים להחלטה להעלות ריבית אולי בשיעור גבוה יותר ממה שבנק ישראל חשב קודם. רואים שבנק ישראל אמר לנו במהלך השנה האחרונה, נכון שיש לנו אינפלציה, אבל היא הרבה יותר נמוכה מבמדינות האחרות, והיא עדיין יותר נמוכה מבמדינות האחרות, אבל אין ספק שזאת לא אינפלציה שאפשר מה שנקרא להניח לה ולהגיד לאט לאט נעלה ריבית ולאט לאט אינפלציה תירד. זו אינפלציה שבורחת בקצב גבוה, ואגב נתוני הצמיחה והאינפלציה הם קשורים אחד בשני, אם לא הייתה צמיחה כל כך גבוהה, לא הייתה גם אינפלציה כל כך גבוהה, ובנק ישראל פה צריך לשים רגל על הגז ולנסות לקרר את המשק, אין ברירה, זה המחיר של הורדה באינפלציה, ולעלות ריבית בשיעור גבוה, כי הוא נמצא, מה שקוראים בכלכלה, מאחורי העקום, זאת אומרת, הריבית נמוכה מדי ביחס לפעילות הכלכלית וביחס לאינפלציה.
האם אתה חושב שהוא יצרף לזה בחודש הזה או בחודשים הקרובים גם כלים לקירור ספציפי של שוק הדיור, שאומנם הוא לא נכלל בנתוני המדד, למעט נתוני שכר הדירה, אבל הבעיה המבנית והבעיה הפוליטית ואפילו הסיכון הכלכלי פה מתחילים להיות משמעותיים? זאת אומרת, זה לא סוד שכל המשברים של העשורים האחרונים התחילו עם בעיות בתחום הדיור והתפוצצויות של בועות דיור. היה לנו את זה ב-2008 והיה לנו את זה גם כמה וכמה פעמים בחמישים השנים האחרונות. באיזה נקודה בנק ישראל מתחיל לשבת עם המפקח על הבנקים ועושה דברים כפי שעשה בזמנו סטנלי פישר לפני כעשור, שהוא הגביל סוגים מסוימים של משכנתאות, הגביל את היחס בין ההון העצמי לבין האשראי או המשכנתה שאזרחים יכולים לקחת. אתה חושב שזה יעלה לפחות לדיון הנושא הזה?
יכול להיות שזה יעלה לדיון. קודם כל, בנק ישראל כבר עשה כמה צעדים, וגם משרד האוצר עשה כמה צעדים. אני חושב שהנתונים של עלייה במחירי הדירות, הרי הם מתפרסמים בפיגור של כמעט שלושה חודשים, חודשיים. והנתונים האחרונים שקשורים במספר עסקאות, במשכנתאות, אנחנו רואים ששוק הדיור כבר נמצא באיזושהי עתה, ולכן אני מניח שנראה בהמשך, שעליות מחירים הולכות ופוחתות, אבל יכול להיות שהנתון האחרון של עלייה כל כך חדה, בכל זאת יגרום לבנק ישראל להטיל איזושהי מגבלה על משכנתאות, למרות שאני חייב להגיד, עליית ריבית ב3/4%, זה גם צד שהוא מאוד שופך מים קרים על שוק הדיור, זה מאוד מייקר את המשכנתה, וזה יגרום להרבה אנשים פשוט, לשבת ולחכות עד שהזעם יעבור, מה שנקרא.
איך אתה מסביר ששוק ההון, נכון לעכשיו, אני לא רוצה להגיד אדיש לחלוטין, אבל מגיב בצורה מאוד מינורית, שוק ההון הישראלי, אני מדבר, מגיב בצורה מינורית גם לנתונים של אתמול, וגם לנתונים של היום בצהריים על הצמיחה, בסך הכל, הבורסה עולה קצת, לא רואים איזה תזוזות יוצאות דופן באגרות החוב, מה עובר בראש של הסוחרים ושל פעילי השוק לפי דעתך?
לפעמים גם לשוק ההון לוקח זמן להגיב ולהקל, ונכון להיום, לדעתי לפחות, שוק אגרות החוב מגלם לנו איזשהו תרחיש, שהוא במקום להיות תרחיש מרכזי, הפך לתרחיש יחסית קיצוני, זאת אומרת, שוק ההון מתמחר עליית ריבית הרבה יותר מתונה, ממה שמתבקש מהנתונים האחרונים של האינפלציה והצמיחה, ולדעתי זה ייקח יום, שבוע, אני לא יודע כמה זמן, אחרי הודעת ריבית של בנק ישראל, אבל לדעתי אנחנו עוד נראה פה שינויים לפחות בשוק אגרות החוב הממשלתיות. מבחינת שוק מניות, אנחנו מאוד קשורים יותר למשק האמריקאי מאשר למשק הישראלי, השוק המניות לא נפרד מהשווקים בעולם, ובדרך כלל גם אם יש שונות בפעילות כלכלית, הוא פחות או יותר נצמד למה שקורה בעולם, ולכן לא רואים תגובה חדה לנתונים.
והשקל, שוב, לא מגיב בצורה דרמטית, בהשוואה לתנודות המאוד חדות שהיו במצטבר בחודש האחרון, אתה יודע, עלייה של 8-9% בחמישה שבועות מול הדולר, מכל מיני סיבות, גם העליות בוול סטריט, וגם ההיחלשות היחסית של הדולר בעולם בימים הללו, גם הוא לא מגיב בצורה יוצאת דופן. זה איכשהו שני נקרא לזה מגמות שמבטלות אחת השנייה, מצד אחד אינפלציה וריבית ומצד שני חוזק כלכלי?
אני חושב שנגעת פה בנקודה די משמעותית עם שער החליפין השקל, אם אנחנו נסתכל על הגרף או נבדוק סטטיסטית, לא משנה, אנחנו נראה שהשקל הפך למטבע שהוא תלוי לגמרי בשוק המניות האמריקאי, כמעט קורלציה של 100%. ואני חושב שלבנק ישראל יש פה בעיה, המטבע לא צריך להתנהג כמו שוק מניות, כי בנק ישראל רוצה להשפיע, על שער החליפין, הוא מעלה ריבית בשביל זה, הוא מוריד ריבית, לא משנה, תלוי באיזו תקופה. ופה הוא יצטרך לחשוב איך הוא משנה את המשוואה הזאת כדי לנתק את השקל מהתנהגות של שוק המניות. כי אם שוק המניות ימשיך לעלות, בנק ישראל מהר מאוד ימצא את עצמו שוב באותה בעיה שהוא היה בה לפני חצי שנה, של שקל חזק מאוד, שהוא יצטרך לקנות דולרים. זה לא משהו ש... בטח שהוא מעלה ריבית, זה לא משהו שבנק ישראל ירצה שוב פעם להיכנס לזה לדעתי.
בוא נסיים עם שאלה חברתית למחצה. אנחנו רואים מצד אחד משק די חזק, צריכה גבוהה, הרבה רכישות של מכוניות, שניתחנו במגזין דה מרקר ובכלל, אילו מכוניות נרכשות גילינו באופן לא מפתיע, זינוק חד מאוד של מאות אחוזים, ופי כמה מכל סקטור אחר למכוניות יוקרה, אז מישהו נהנה ונהנה מכל הטוב הזה, אבל מצד שני, בוא נקרא לזה, בחמישה עשירונים התחתונים, האנשים שמרוויחים משכורת חציונית, או אפילו משכורת ממוצעת, שלא לדבר על אנשים שמרוויחים משכורת מינימום, עם עליית המחירים הזו, רמת החיים שלהם יורדת. אז מה קורה פה? זאת אומרת, חלק גדול מהאזרחים, מצב שלהם הוא רע השנה, ולעומת זאת, האזרחים העמידים, המצב שלהם משתפר בצורה דרמטית? איך מתחלק הטוב הזה?
בדרך כלל, שיש צמיחה, אז זה מה שנקרא, זה מעלה את כל העוניות.
נכון.
אבל אינפלציה, זאת הבעיה. זה בדיוק הבעיה של הבנקים המרכזיים, שהם קצת התעוררו מאוחר מדי, ונתנו לאינפלציה לברוח. אינפלציה, זו באמת תופעה שבדרך כלל פוגעת הרבה הרבה יותר בשכבות החלשות, באנשים שמרוויחים פחות, כי הם בדיוק צורכים מוצרים שהמחירים שלהם בדרך כלל עולים יותר, לדוגמה מזון או שכר דירה, ולכן יש פה משימה בהחלט על בנקים מרכזיים ועל בנק ישראל, מהר מאוד לפעול, לא לחכות ולקוות שאינפלציה איכשהו תתמתן לבד בגלל כל מיני כוחות כאלה ואחרים, אלא לקרר את האינפלציה ולהחזיר אותה ליד. זו המשימה הכלכלית והחברתית.
העובדה שאין לנו ממשלה, זאת אומרת, יש לנו ממשלה, היא ממשלת מעבר, אבל היא לא יכולה לקבל החלטות דרמטיות, מה גם שלא בהכרח יש סיבה כרגע לקבל החלטות כללו, מה ההשפעה שלה? סמי למשל אומר שבעצם זה משאיר את כל המדיניות הכלכלית בידיים של הנגיד. איך אתה רואה את התמונה הזו? איפה כאן יכולות לצוץ הבעיות?
אנחנו לא צריכים יותר מדי, מה שנקרא, לבנות על הממשלה במלחמה באינפלציות מהסוג שאנחנו חווים כרגע. זה קורה בכל העולם, אנחנו רואים את זה, זה לא רק בישראל, זו בעיה שלא כל כך קשורה למדיניות ממשלתית כזאת או אחרת. ממשלה צריכה לכוון מדיניות להוזלת יוקר מחייה לאורך שנים, ולא לטפל באיזושהי עליית במדד המחירים בשנה מסוימת. ולכן, בטח שהממשלה היא לא ממשלה קבועה לממשלת מעבר, באמת נטל הפעילות, ההוכחה, ההתנגדות היא רק בעיקר אצל בנק ישראל.
יפה, סמי תמיד אומר יפה לסיום, גם אם הנושא הוא לא תמיד יפה, או שהוא יפה רק בצורה חלקית, אז כיוון שהוא לא פה אני אחליף אותו. יפה, אלכס, תודה רבה על הניתוח הזה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי באמת כבר בשבוע הבא תהיה החלטת הריבית, ויהיה מאוד מעניין לראות אם באמת אתה צודק, והבורסה קצת, גם היא נמצאת כמו הנגיד מתחת לעקום, וקצת תגיב באיחור. תודה רבה.
תודה רבה, איתן.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נמשיך מחר, סמי יחזור כמובן, תודה למאיה בן ניסן שעורכת את המהדורה הזאת, לשני אבירם שהקליטה אותו, תודה שהזנתם להתראות.